דף חבב עמוד ב' במשנה. אומרת המשנה, הלוקח שדה מאביו. אנחנו כרגע עסוקים בשדה מקנה עם שדה אחוזה. אנחנו כבר יודעים שבשדה אחוזה הדין הוא שכשאדם מקדיש שדה אחוזה, אזי הוא צריך לבוא ואת אותו שדה אחוזה, אם הוא רוצה לבדות, הוא פודה בסלע ופונדיון לשנה. במידה והוא לא פדה את השדה, או הוא או בנו, הרי זה הופך להיות חרם לכהנים. לעומת זה, בשדה מקנה, גם אם הוא מקדיש שדה מקנה, אז אם הוא בא לבדות הוא פודה אותה בשוויה, אבל אם הגיע שנת יובל, אז ביובל זה חוזר חזרה לבעלים. אומרת עכשיו המשנה, מה קורה במקרה כזה של אדם הלוקח שדה מאביו? אדם קנה מאבא שלו שדה, זאת אומרת שהוא קנה את השדה, הרי זה בעצם שדה מקנה בידו. הוא מת אביו, ואחר כך הקדישה. האבא מת, ואחרי שאבא מת הוא הקדיש את השדה. עכשיו, לפני שאני בא בכלל לדון בדיני המשנה, למין האמת, אדם שלוקח שדה, הרי זה שעכשיו האבא מת, זה לא משנה שום דבר במעמד של הלוקח. אותו אדם שקנה את השדה, קנה את השדה לפרק זמן מסוים. נאמר לצורך העניין, עכשיו הוא 20 שנה לפני יובל, אז הוא קנה את השדה ל-20 שנה הקרובות. זה שעכשיו האבא מת, זה לא משנה שום דבר ביחס למעמד של הקונה. זה נכון שהיורשים הם בעצם אלה הבעלים מאחורי השדה, והבעלות הזאת היא באה לידי ביטוי רק בהגיע שנת יובל. כי כל זמן שלא הגיע שנת יובל, השדה עכשיו נמצאת ביד אדם אחר שקנה את זה מהאבא. במקרה שלנו, אותו אדם שקנה את זה מהאבא, הוא במקרה גם זה שעכשיו הופך להיות היורש. הוא מחזיק עכשיו שדה מקנה, הוא קנה שדה. הוא קנה שדה מקנה, ויש בידו שדה מקנה. זה שהאבא מת לא משנה את הבעלות שלו בשדה. הבעלות שלו בשדה היא מכוח זה שהוא קנה את השדה למשך 20 שנה. לו יצויר ועכשיו היו פה 5 אחים, לא הוא לבד. אז אם היו 5 אחים, אז מי עכשיו היה נקרא בעל השדה? למה? יש פה הוא לבד, הוא הבעלים. זה שבמקרה יש שם 5 עכשיו יורשים, זה לא משנה את הבעלות של זה שמחזיק בשדה עד שנת היובל. אני לא נכנס עכשיו מה כוח הבעלות שלו, זה נראה אחרי זה. הוא לא הופך להיות יורש, לא הופך להיות שדה אחוזה. זה בדיוק מה שאני רוצה לומר כהקדמה, עוד לפני שהתחלנו את המשנה. ברמה העקרונית, זה שאדם מת, זה לא משנה. ניקח לצורך העניין, בימינו, אנו, אדם מזכיר דירה ומת, לסוחר זה משנה שאותו אדם מת? אותו אדם ששכר את השדה בזמן הזה הוא הסוחר. זה שעכשיו מאחורי הבית עומדים עכשיו יורשים שהם עומדים במקום האבא, זה לא משנה את המעמד של הסוחר. יש לו חוזה, החוזה אומר שהוא עכשיו נמצא פה 10 שנים לצורך העניין, אז 10 שנים אין מה לדבר, כי 10 שנים החוזה הזה, לא, החוזה הזה מחייב גם את היורשים. החוזה הזה מחייב גם את היורשים, זה דברים פשוטים, אז אין צריך מה להתווכח. תדע, יש דברים שלומדים עם הזמן.
יכול עם אבא שלי לעשות חוזה?
ודאי שכן. ודאי שכן. ודאי שכן. ולכן, ולכן. עכשיו, לא, זה עוד לפני השאלות, לכן זה הקדמה, עוד לפני השאלות בכלל. זה כדי לחסוך את השאלות בהמשך, ובשביל זה עמדתי לידי עורך דין. לכל הצדדים בכל פינה יושב פה עורך דין אחד כדי להצדיק את הדבר, ומה שחסר הבאנו עורך דין נוסף. עכשיו כתוב פה דבר אחד, ועכשיו אני רוצה לראות שמישהו יבוא ויערער על הדבר. זאת אומרת ככה, נוח המון ודברים פשוטים, שברגע שבן אדם, ועכשיו אני לא מדבר על שכירות אלא אני מדבר על קניין, אדם קנה רק בזמן שבית המקדש היה קיים, בזמן שיובל תקף, נקרא לזה כך, בזמן שיובל תקף, אזי אדם שקונה נכס הוא בעצם קונה אותו לזמן. הוא לא קונה לנצח, זה לא כמו היום שאתה רוכש דבר אז אתה הופך להיות הבעלים הנצחי, אלא כשאתה רוכש דבר אתה רוכש אותו לזמן. מה הזמן? עד שנת היובל. במקרה שלנו במשנה, אומרת המשנה, מי היה במקרה דנן הלוקח? אומרת המשנה, הלוקח שדה מאביו. במקרה הבן קנה מאבא שדה והקניין הזה תקף עד שנת היובל, ובמקרה בתוך הזמן הזה מת אביו, ובמקרה אחרי מות האבא, בלי שום קשר למות האבא, הקדיש את אותה שדה שהיא אצלו בעצם מכוח היותה שדה מקנה, לא מכוח היותה שדה אחוזה. ועל זה אנחנו באים ואומרים, הרי כשדה אחוזה. אומרת המשנה, מה המעמד של השדה? אני לא נותן למעמד של שדה מקנה, אפילו שהוא אוחז בשדה מכוח היותה שדה מקנה, אלא אני נותן למעמד של שדה אחוזה, שאם עכשיו הוא יבוא אל הכהן, אל הגזבר, וירצה לבדות את השדה, אז הוא פודה אותה לפי סלע ופונדיון, כמו שדה אחוזה. ואם יגיע שנת היובל והוא לא יבדה את השדה, אז השדה הזאת תהיה חרם לכהנים, על אף שהשדה הזאת היא כרגע נמצאת אצלו מכוח זה שהוא קנה מאבא, לא מכוח ירושה. הקדישה ואחר כך מת, מה קורה אם הוא קנה שדה מאביו? הקדיש בזמן שהיא שדה מקנה ואחרי זה מת האבא, הרי כשדה מקנה, דיבר רב מאיר. פה אומר רב מאיר, אני מתנהג איתה כמו שדה מקנה. זאת אומרת שבהגיע שנת יובל, אם הוא לא פדה וחובר ליורשים, שבמקרה היורש זה הוא, ואם הוא פודה את זה, אז הוא פודה את זה בשוויו, לא לפי סלע ופונדיון כמו שיש לי בשדה אחוזה. רב יהודה ורבי שמעון אומרים, הרי כשדה אחוזה. באים רב יהודה ורבי שמעון אומרים, שגם במקרה כזה שהוא קנה שדה מאביו, הקדיש ואחרי זה מת האבא, גם אני דן אותה כשדה אחוזה. ולכן אני בא ואני אומר שכמו שבשדה אחוזה הדין הוא שפודה את זה בסלע ופונדיון, אז הוא פודה בסלע ופונדיון, לא פדה את זה והגיע יובל, זה יוצא ונהיה חרם לכהנים. שנאמר, מאיפה לקחנו את הדין הזה? למה אני צריך לתת פסוק? כי הרי למעשה הוא ירד אל השדה בתור שדה מקנה, והוא אוחז בשדה כשדה מקנה, אז מה פתאום אתה נותן לזה מעמד של שדה אחוזה? שנאמר, אם משדה קנתו אשר לא משדה אחוזתו. שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה זו שהיא ראויה להיות שדה אחוזה, ולכן הדין של השונה. זאת אומרת, יש כאן בפסוק איזה ייתור לשון שהוא מיותר. הפסוק בא ואומר, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו יקדיש להשם. בשביל מה צריך אשר לא? ואם משדה מקנתו יקדיש להשם, ואז יש דין. מה הדין שמגיע שנת יובל? לא, אומרת התורה, ואם משדה מקנתו אשר לא שדה אחוזתו. מה הריבוי באשר לא? לומר שיש מצב שיש לי שדה מקנה שאני מתנהג איתה כשדה אחוזה. ומתי הדין שזה לא ככה? כאשר זה אשר לא משדה אחוזתו. אבל יש מצב שזה כן הנהגה של שדה אחוזתו. מתי? מחלוקת בין רב מאיר לרב יהודה ורבי שמעון. לפי רב מאיר, מתי הפסוק הזה מחדש את הדין שלו, אחרי זה נברר למה. אבל לפי רב מאיר, מתי זה מתחדש בפסוק? במקרה כזה שהיה הקדיש, זאת אומרת קנה, מת האבא ואחרי זה הקדיש. ברב יהודה ורבי שמעון אומרים, הפסוק הזה מתייחס לשלב הקודם, קנה, הקדיש ואחר כך מת. אבל מה היה קורה אם הוא קונה שדה מאבא, הקדיש את שדה והגיע שנת יובל ואבא חי? אז ברור שהנהגה של זה זה שדה מקנה וזה חובר לאבא, על זה אין צל של ספק. כל המחלוקת זה מה קורה אם האבא מת לפני יובל, ואז יש לנו נידון האם הוא הקדיש לפני מות האבא או אחרי מות האבא. ממשיכה המשנה ואומרת את הגדרת הדין של שדה מקנה. אומרת המשנה, שדה מקנה אינה יוצא לכהנים ביובל. למה? שאין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. שדה מקנה אינה יוצא לכהנים ביובל. למה היא לא יוצאת לכהנים ביובל? כיוון שאדם לא יכול לבוא ולהקדיש דבר שאינו שלו. הרי אתה קנית את השדה לזמן, זה לא שלך. קיבלת פה בעלות ל-20 שנה, אז אתה יכול להקדיש מקסימום את הבעלות שלך. אז אם אתה עכשיו בעלים ל-20 שנה, אתה יכול להקדיש 20 שנה. אבל בהגיע שנת יובל שאתה כבר לא בעלים, אז גם ההקדש לא יכול לחול אחרי זה. לכן זה פשוט שזה חוזר חברה לבעלים. עוד אומרת המשנה דין נוסף, הכהנים והלוויים מקדישים לעולם וגואלים לעולם, בין לפני היובל בין לאחר היובל. כהן ולוי יש להם דין מיוחד, גזירת הכתוב, שהתורה בא ואומרת שההנהגה שלהם גם אחר היובל, כתוב גאולת עולם תהיה להם, הם יכולים לבוא ולגאול שדה אחוזה, דהיינו אם יש פה עכשיו כהן או לוי, שיש להם אחד מ-48 ערי הלוויים שניתנו להם, כן, ערי הלוויים שהם גם משמשים ערי מקלט, אבל זה שדה מקנה, זה שדה אחוזה של הלוויים, של הכהנים. ולכן אם אדם הלך והקדיש את השדה הזאת, הדין הוא רשאי להקדיש לעולם לברר, אבל הוא גם רשאי לגאול לעולם, גם אחרי יובל.
זה
שדה חרם, זה שדה אחוזה. שדה חרם יכול להיות אצלם גם שדה אחוזה, כי התורה אומרת אחוזתו. גזירת הכתוב, כהנים ולוויים. לפי שוויו. זה לא שדה אחוזה. זה שדה אחוזה, כיוון שזה שלהם, והתורה אומרת, הנגיים זה כמו שדה מקנה. התורה לא חידשה בהם את הפרשה של שדה אחוזה. אגב, בוא נצא מתוך הנחה שהם פודים את זה לפי סלע ופודיון הזמן.
אחרי יובל?
נגיד, זה לא נכון, אבל אני אומר, לא יצויר.
כמה?
עד היובל הבא. אם אנחנו, אני אומר, זה לא סותר אחד לשני. יש להם את הבעלות עד היובל, עכשיו הם יכולים לבוא להוציא מהקדש, אבל זה לא נכון, כי למה יש עושה את זה בשוויו? באה לאור זה הגמרא ואומרת, תנו רבנן, והגמרא רוצה לברר את הרישה של המשנה, מחלוקת בין רבי אליעזר לבין בין רבי מאיר לרבי יהודה ורבי שמעון. מניין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואחר כך מת אביו, מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה, על אף שהוא קנה שדה מאביו והקדיש את זה בחיי אבא, כאשר זה בידו בתור שדה מקנה, ועכשיו האבא מת לפני יובל, מאיפה אני יודע שההנהגה איתה עכשיו זה כשדה אחוזה, ולכן אם הוא יבוא לבדות הוא יבדה את זה בסלע ופונדיון, ואם הוא לא פודה זה נצמת וממילא זה נהיה חרם לכהנים. תלמוד לומר, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה, דבר רבי יהודה ורבי שמעון. רמייר אומר, מניין ללוקח שדה מאביו, הוא מת אביו ורק אחר כך היא קדישה, מניין שתהיה לפניו כשדה אחוזה? תלמוד לומר, ואם משדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה שדה אחוזה יצתה זו שהיא עכשיו שדה אחוזה. והגמרה צריכה להסביר מה נקודת המחלוקת. אומרת הגמרה, לימה בהקה מפליגי, דרמייר סבר קניין פירות כקניין הגוף דמי, ורבי יהודה ורבי שמעון סברי קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, ואז זה צריך להיות פשוט. דהיינו, יש לנו מחלוקת האם אנחנו באים ואומרים שכשאדם קונה דבר לזמן, האם הקניין הזה לזמן זה רק זכות שימוש, או שהקניין לזמן הוא גם קניין שנותן לי בגוף הדבר בעלות. ברור שאני לא יכול לבוא ולמכור את זה, אבל אני יכול לעשות בו שימושים כאוות רצוני, והזכות שימוש נותן לי גם קניין בגוף הדבר. אני למשל עכשיו סוחר דירה, האם זכות השימוש בדירה, כי זה בדיוק מה שאני קונה עד היובל, אני לא קונה את זה ואני נהיה ביילי, אני קונה את זה עד שנת היובל, האם הזכות שימוש שיש לי עד שנת היובל נותן לי גם קניינים בגוף הדבר או לא? למה זה משנה? אם אני בא ואני אומר שבעצם קניין ממון, קניין פירות, השימוש הוא לא נותן לי מעמד של קניין הגוף, קניין פירות לאו כקניין הגוף דמי, אז ברגע שאותו בן קנה מאבא את הקרקע, מה יש לו בקרקע? קניין פירות, אין לו קניין הגוף. מה קרה במות האבא? הוא עכשיו נהיה בעל הגוף, זאת אומרת הוא עכשיו יש לו קניין הגוף בדבר. עד עכשיו היה לו רק קניין פירות. אני לא אומר עכשיו מה זה נותן לו, מה הוא יכול לעשות עם זה, אני לא דן עכשיו האם הקניין הגוף הזה נותן לי זכויות. אני מדבר מצד הבעלות, קודם היה לו בעלות רק בחלק של הפירות, בחלק הממוני, בשימושים, ועכשיו הוא הפך להיות בגוף הדבר הבעלים. אם אני אומר קניין פירות לאו כקניין הגוף, כקניין הגוף, זאת אומרת שבעצם זה שעכשיו הוא יורש לא שינה שום דבר בבעלות שלו. קודם בתור שדה מקנה היה לו קניין פירות וקניין הגוף, וגם עכשיו הוא נשאר עם אותו קניין פירות וקניין הגוף, כשיגיע היובל עד יבוא לידי ביטוי הירושה שלו. לא. לא בגלל. לא משנה עכשיו, אבל לא. אדם שמזכיר דירה יכול עכשיו להקדיש אותה? לא, אבל זה לא משנה לפשר. אני לא יכול להקדיש, כשאני, את מה שיש לי אני יכול, מה שאין לי אני לא יכול להקדיש. ברגע שאני נתתי למישהו את זכות השימוש, אז אני לא יכול להקדיש. זאת אומרת, כשאני בא עכשיו ומסתכל על האדם הזה שירד אל השדה בתור שדה מקנה, השאלה איך אני רואה אותו? האם אני רואה אותו עכשיו כבעלים גם על הגוף או לא? מה זה משנה? אם אני אומר שקניין פירות לאו כקניין הגוף, אז אם אדם קנה שדה מאבא ואבא מת ועכשיו נהיה עליו גם הגוף של הדבר ועכשיו הוא הולך למקדיש, ברור שכשהוא מקדיש אחרי מות האבא אז אני דן את זה כשדה אחוזה. זה פשוט, כי קודם לא צריך בזה שום מחלוקת. נכון, אז זה אני לא חולק. זאת אומרת, אני קודם כל דן מצד התפיסה, אם יש לי קניין פירות ואין לי קניין הגוף ועכשיו האבא מת ונהיה לי גם קניין הגוף, אז זה שעכשיו אני מקדיש ואני בא ואני דן את זה כשדה אחוזה, זה פשוט, לא צריך בשביל זה פסוק. כיוון שיש לי עכשיו בעלות של שדה אחוזה, אני בעלים על גוף הדבר והקדשתי את שדה אחוזתי. אבל אם אני אומר קניין פירות כקניין הגוף, מה? עד אתמול לא היה לי בכלל שום דבר בגוף. היה לי שדה שהומצא אצלי בתור שדה מקנה. אבא נפטר, נתן לי עכשיו את גוף הדבר. עכשיו כשאני בא להקדיש אחרי מות האבא, אני בן יחיד, אני מדבר עכשיו בן יחיד, נתן לי עכשיו את החלק הזה להיות על גוף הדבר. זאת אומרת שעכשיו פשוט שזה שדה אחוזה, וכשאני מקדיש אני מקדיש שדה אחוזה, אז אני לא צריך פסוק שיחדש לי משהו. זה פשט. יש אבל מקרה שקניין פירות כקניין הגוף. אם אני אומר קניין פירות כקניין הגוף, גם כשאבא מת לא השתנה שום דבר כשאני בא להקדיש, כי מה שאני יושב היום בקרקע זה לא מכוח האבא, אני יושב מכוח זה שקניתי שדה והקניין הזה נתן לי פירות וגוף.
אבל לא נתן,
אז אם אני נתן לי זכות להקדיש, למה לא?
מה אתה מקדיש?
20
שנה.
את מה שיש לי. אני לא מקדיש מה שלי, אבל מה שיש לי אני יכול להקדיש. אז את החלק הזה שאני מקדיש, אני מקדיש מכוח המקנה שלי, לא בגלל שאבא שלי מת. זאת אומרת שעכשיו שאני מקדיש, בעצם מה אני מקדיש? זה מקנה, לא זה אחוזה. אלא אם כן תביא לי מקור וראיה שאני יכול לדון את זה כזה אחוזה. עכשיו נחזור לפסוק. מיד. באה הגמרא וטוענת כך. אומרת הגמרא, בפסוק כתוב חידוש. באה התורה ואומרת, ואם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, אומרת התורה, יש מצב שאני מחזיק שדה מקנה וזה נחשב שדה אחוזה, ורק מתי שזה לא נחשב שדה אחוזה אז אני אומר שזה דן אותו כשדה מקנה יקדיש להשם. אם אני אומר קניין פירות לאו כקניין הגוף, אז את החלק הזה שאדם קנה מאבא ועכשיו האבא מת וממילא נהיה לו בעלות על הגוף והוא מקדיש שזה שדה אחוזה, זה פשוט. אז מה הפסוק בא לחדש? באה התורה ומחדשת שיש שלב לפני, גם אם אדם קנה שדה ואבא חי והוא מקדיש בחיי אבא, אבל מכיוון שהרי בסופו של דבר כשהוא בא לבדות זה כבר אצלו נמצא עם קשר לשדה אחוזה, וזה אומרת התורה, ואם את שדה מקנתו אשר לא בשדה אחוזתו, אבל אם יש פה עכשיו קשר לשדה אחוזה, כי הרי כשהוא פודה את זה הוא פודה את זה כבר עם שייכות לשדה אחוזה, כי הרי כשיגיע שנת היובל הוא בעצם הבעלים, גם פה אומרת התורה תדון אותו כשדה אחוזה ולא כשדה מקנה. אבל אם אני אבוא ויאמר שקניין פירות זה קניין הגוף, אז גם כשאדם קנה ואבא מת והוא בא להקדיש, הוא בא להקדיש מכוח שדה מקנה. מחדשת התורה, אם משדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, כיוון שאבא מת והוא עכשיו הופך להיות היורש, זה כבר לא נקרא בהגדרה של שדה מקנה. אבל במקרה כזה שהוא קונה ואבא חי והוא מקדיש בחיי אבא, אין לי מקור לבוא ולדון את זה כשדה אחוזה, אז זה ממשיך להיות שדה מקנה. זה בעצם יסוד המחלוקת של רבי שמעון ורבי יהודה. זאת אומרת, אם אני בא ואני אומר שקניין פירות לאו כקניין הגוף, זאת אומרת שבמות האבא השתנה המצב, זה הפך להיות שלי. אז כשאני מקדיש את זה אחרי מות האבא, את מה אני מקדיש? דבר שהגוף שייך לי. מה זה דבר שהגוף שייך לי?
זה מקרה.
זה אחוזה. אז אם זה שדה אחוזה, אז פשוט שהנהגה שלו זה שדה אחוזה. אז מה אני עכשיו בא ומרבה בפסוק, ואם משדה מקלטו אשר לא משדה אחוזתו? איזה ציור זה בא לחדש?
הציור פשוט, זה
תיקוני
מה,
זה אבא שמחר
לך,
אבל אני עכשיו לא בזה דן.
זה
לא המקרה. בא רשי, אומר רשי, רמייר סבר קניין פירות. רמייר סבר קניין פירות. שהייתה קנויה לו לבן בחיי אביו לפירות, לאכול הפירות, ולא לגופה. שהרי עתיד לחזור ביובל כקניין הגוף דמי. הילקח. כי מת אביו עד שלא הקדישה, היא לא השמועין הנקרא דתהבק כשדה אחוזה, הווה אמינה לאו שדה אחוזה היא. דבלב מיטת אביו הייתה קנויה לו. הילקח איץ צריך קרא להכי. זה בא התורה לחדש. שבמקרה כזה, והחזק את השדה, והשדה עצמה היא שדה מקנה. ואבא הזה עכשיו, כמו שאמרנו, הוא בעצם, הוא בעל גוף הדבר. ולכן אנחנו מדגישים, אם האבא הילקח, כי מת אביו עד שלא הקדישה, היא לא השמועין הנקרא, דתהבה כשדה אחוזה, הווה אמינה, לאו שדה אחוזה היא. דבלב מיטת אביו הייתה קנויה לו. כי הרי אני אומר, קניין פירות זה רק קניין על הפירות. כקניין הגוף דמי. גם מאיר סובר כקניין.
בגלל שזה לא נחשב לזה אחוזה, זה רק פירות, אז כמה יכול להגדיש? אין לך בגוף.
אתה הולך עכשיו עוד פעם אחורה. על זה אנחנו גמרנו. מה אני יכול להקדיש? זה כבר סוכם. אני יכול להקדיש מה שיש לי. מה שאין לי אני לא מקדיש. את זה עזבנו. אנחנו עכשיו דנים מה קורה ברגע שאני בא להקדיש כשאבא חי, מה קורה שאני בא להקדיש כשאבא מת. אני חוזר על רשי. אומר רשי, רב מאיר סבר, קניין פירות שהייתה קנויה לו לבן בחיי אביו לפירות, לאכול הפירות ולא לגופה. שהרי עתיד לחזור ביובל, ולכן אני בא ואני אומר, עם כל זה כקניין הגוף דמי. דעת רבי מאיר שאני דן את זה כקניין הגוף, ולכן הילקח, כי מת אביו עד שלא הקדישה. זאת אומרת, קנה מאבא, אבא מת, ועכשיו הוא הולך ומקדיש. אם לא השמין הנקרא תתהבה כשדה אחוזה, הווה אמינא לאו שדה אחוזה היא. דבלב מיטת אביו הייתה קנויה לו. הילקח איץ צריך קרא לאחי. הרי גם אם האבא לא מת, זה קנוי לו. זה שאבא מת לא שינה שום דבר ביחס לבעלות שלו עד שנת היובל. אז זה שהוא יכול לבוא ולהקדיש לא קשור שום דבר למיטת האבא. ושום דבר לא השתנה במעמד שלו בעצם זה שאבא מת. אז מה פתאום לדון את זה כשדה אחוזה? גזרת הכתוב. אבל זה כתוב פה בחידוש של הפסוק. אבל הקדישה בעודה שדה מקנה. ואחר כך מת אביו, לא רבי אלן קרא דתהבה אחוזה. אז מה הדין שלה? כמו מה שזה נמצא בידו, כשדה מקנה. ולכן כשהוא בא לבדות את זה, הוא פודה את זה כשדה מקנה בשוויו. ואם הוא יחליט שהוא לא פודה את זה ויגיע שנת יובל, אז זה חובר חזרה אליו בלי לעשות שום דבר. מעידך רבי יהודה ורבי שמעון סברי אליו כקניין הגוף דמי, אומר רשי, וכי מת אביו קודם שהקדישה, הוא דקיירת אלה לגופה. הרי קניין פירות לאו כקניין הגוף. אז במות האבא אני עכשיו ירשתי ונהיתי בעלים גם על גוף הדבר. ושדה אחוזה היא, אז פשוט שאם הוא מקדיש אחרי מות האבא, אני לא צריך פסוק. הילקח להי לא יצריך קרא לריבויי. דאחוזה גמורה היא שבחווי אביו לא הייתה קנויה לו, ועכשיו במות אבא היא נקנתה לו. אז מה הפסוק מחדש? מה הריבוי של הפסוק? וחיית הקרא להקדישה, ואחר כך מת אביו. דאף על גב דבשעה שהקדישה אב יסדה מקנה, אבל הייתי אומר שעכשיו גם כשאבא מת, הרי הקדשתי את זה כשדה מקנה, ואני מתנהג עם זה כשדה מקנה, והחידוש של הפסוק השתדה מת האב קודם פדיון, שדה אחוזה היא, ואיך תבדה את זה? כשדה אחוזה, סלע ופדיון, ולא חרם לכהנים. אומרת הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק באלמה לרבי שמעון ורבי יהודה קניין פירות כקניין הגוף דמי, זה לא נכון. כי למין האמת, מה הדין קניין פירות כקניין הגוף עליבא דכולי עלמא? וגם לפי רבי יהודה ורבי שמעון, סתם אדם שמוכר דבר, אפילו שהוא מוכר רק את השימושים, אבל הקניין פירות כשיש לי את זכות השימוש, זה כקניין הגוף, לא שאני יכול למכור את זה למישהו, אבל הזכות שימוש נותן לי זכות כמו קניין הגוף. ולכן היה צריך להיות שגם לפי רבי יהודה ורבי שמעון, רק במקרה כזה של אדם שהקדיש שדה והקדיש את השדה ומת האבא, ולאחר מות, ואחרי מות, אדם קנה שדה מאבא, מת האבא ואחרי מות האבא הוא הקדיש, רק במצב הזה התחדש בפשט של הפסוק שזה נידון כשדה אחוזה. זה היה צריך להיות הפשט. ולמה בכל זאת רבי יהודה ורבי שמעון אצלנו סוברים שגם אם האבא מת בחיי הבן עוד לפני שהוא הקדיש, אנחנו באים ואומרים הקדיש ואחר כך מת האבא זה ייחשב כשדה אחוזה, ואח הקרא אשכח ודרשן. יש כאן את הפסוק שמכך זה דרשה מיוחדת, לכתוב רחמנה אם משדה מקנתו אשר לא שדה אחוזתו, אינמי אשר לא שדה אחוזה, מי מי שדה אחוזתו, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה. מתי אני אומר שאדם שמקדיש שדה, כשהוא בא לבדות אותה הוא פודה אותה כשדה מקנה בשוויה, ובהגיע שנת יובל חוזר חזרה לבעלים, מי שדה דבר כזה שאין מצב שהוא יהיה שייך אליה כשדה אחוזה. היא עצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה, הרי באותו רגע שיגיע שנת יובל היא כבר שדה שלו, היא אחוזתו, ובכזה מקרה חידשה התורה שעל אף שכשהקדשתי הייתה שדה מקנה, אבל כיוון שכשאני בא לבדות יש לי שייכות אליה כשדה אחוזה, פה אנחנו באים ואומרים שזה נידון כשדה אחוזה, סלע ופונדיון, ולא זה יהיה חרם לכהנים.
יש כמה יורשים ואחד מהם מקדיש את החלק שלו,
אז רק את חלקו יכול להקדיש. חלקו זה חלקו, בחלק שלו, בשאר החלקים זה יהיה שדה מקנה. אז רק בחלק של שדה אחוזה זה נידון כשדה אחוזה. אתה לא יכול, למה לא? אתה לא יכול, ודאי, ודאי. זה כמו אדם, קח את אותו מקרה שבן אדם יש לו שותפות עם חמישה אחים, יש לו חלק אחד ועוד ארבעה אחים. עכשיו, כשאני קונה מהם את הזכות שימוש, לא משנה עכשיו קניין פירות קניין הגוף, ואני מקדיש כי יש לי זכות להקדיש את מה שקניתי, מה אני מקדיש? את זה לזמן. מה קורה בהגיע שנת יובל? אין אדם מקדיש דבר שאינו שלו. אתה לא יכול לקחת דבר שלו שלך ולהפוך אותו לשדה אחוזה, אי אפשר. אתה לא יכול להעלים אותו מהבעלים שלו. אז מה ששלי, איפה? אז הוא הבעלים, יפה, אבל זה החלק שהוא בעלים, שהוא באמת שדה אחוזה שלו. אבל בחלק של אחיו הוא לא יכול להפוך את זה לשדה אחוזה. בחלק של אחיו זה נשאר שדה מקנה, כי זה לא משנה אם קוראים לזה אח שלו, כל דאדם שר אחר, אתה לא יכול לעשות הקדש על דבר שלא שלך.
זה אחוזה חוזר
לגבי הילדים? ודאי. מחר חוזר ליורשים, רק בשדה מקנה. שדה אחוזה לא חוזר, במכר.
שדה אחוזה נמכרה.
חוזר ליורשים. אומרת עכשיו הגמרא, הכהנים והלוויים מקדישים לעולם. מבררת הגמרא, בשלמה גואלים, אני מבין, הכהנים והלוויים מקדישים לעולם וגואלים לעולם בנפלא יובל בין לאחר היובל. את החלק הראשון שאתה אומר הכהנים והלוויים מקדישים לעולם אני לא מבין, כי בשלמה גואלים יצריך להפוקה מישראל דלא פרקה אלא עד יובל. הרי ישראל לא יכול לבדות שדה אחוזה רק עד שנת היובל, ובהגיע שנת יובל הרי זה הופך להיות חרם לכהנים, כמשמע לנדי כהנים ולוויים גואלים לעולם. אז יש לנו חידוש שהכהנים הלוויים, מה הדין שלהם? הם יכולים לבדות גם אחר היובל. שומע מה המשנה אומרת, אלא מקדישין מהירי הכהנים ולוויים אפילו ישראל נמי. להקדיש כל אחד יכול להקדיש, גם ישראל יכול להקדיש. עונה הגמרא, וכי תימא בשנת היובל עצמה, מה תגיד לי? שלא תמיד אפשר להקדיש. כהן ולוי יכול להקדיש גם בשנת היובל. ישראל לא יכול להקדיש בשנת יובל, וזה המסר של המשנה. הליכה לשמואל דאמר בשנת היובל עצמה לא קדשה. כמה שמלן, דכהנים ולוויים מקדישים לעולם, ויש מסר במשנה. אלא לרב שסובר שאפשר להקדיש גם בשנת יובל, מהי עירי הכהנים ולוויים אפילו ישראל נעמי, מה החידוש של המשנה? עונה הגמרא, ולתיימך. ואתה שסובר שאליבא דשמואל כן אפשר להבין את המשנה. כי לפי שמואל, החלק של גואלים, כי הם יכולים לגאול אחר יובל, והחלק של המקדישים, כי הם מקדישים בשנת יובל, מה שאין בישראל. ואז המשנה ברורה לך. תגיד לי, בין לפני היובל, בין לאחר היובל, למה לי? אבל במשנה יש המשך. בין לפני היובל, בין לאחר היובל. גם ישראל בין לפני היובל, בין לאחר היובל יכול להקדיש. אז מה החידוש בכהן והלוי שלא קיים בישראל, גם לפי שמואל? אלא, עיידת את תנא רישא לפני היובל ולאחר היובל, תנא סיפא נמי, בין לאחר היובל, בין לפני היובל. והתשובה היא, כי בגלל שבדף כ"ד שפתחנו את הפרק אמרנו, אין מקדישים לפני היובל פחות משתי שנים ולא גואלים אחר היובל פחות מ, וכבר למדנו שזה בעצם עצה טובה כמה שמלן, זה לא שאי אפשר להקדיש ולא שאי אפשר לגאול, אבל כתוב לנו בין לפני יובל בין לאחר יובל. אז התנא ממשיך עם אותו מטבע לשון. האם ככה? ועיידת את תנא רישא, אין מקדישים ולא גואלים, אף כמן שברישא השתמשנו בביטוי של מקדישים וגואלים, תנא נמי סיפא מקדישים וגואלים, על אף שלפי רב החידוש נמצא רק בחלק של הגואלים, כי זה שייך לכהנים ולוויים שלא שייך בישראל. אבל להקדיש, ישראל, כהן ולוי יש להם דין אחד. המטבע לשון זה המטבע שהיה בתחילת הפרק, הדרן הלך אין מקדישים ובסייעתא דשמיא, פרק שמיני. אומרת המשנה, מחר למישהו והבן קנה מהמישהו?
לא, כן, עכשיו הבן קנה מהמישהו.
מה זה משנה? אבא חי או אבא מת? לא, לא, הבנתי, רק אני שואל, אבא חי? אבא חי זה מקנה. לא רק אם הוא קנה ממישהו, גם אם הוא קנה ישיר מאבא, ואבא חי, ומגיע שנת יובל, וזה מקנה. מה? כן, כל זמן שאבא חי זה שדה מקנה, אז אין ויכוח. אז אין ויכוח. כל הנידון שלנו ברגע שאבא מת, עכשיו מתחיל להיות מצב שיש פה מי שדה.
אם זה אחוזה
של אבא. מה?
אם זה היה שדה
אחוזה. אנחנו מדברים רק על שדה אחוזה. אבא מעניין אותנו רק את שדה אחוזה. מה? מתנה זה שדה מקנה. מתנה זה סוג של מכר. אומרת המשנה, המקדיש את שדהו בשעה שאין היובל נוהג, אומר לו פתח אתה ראשון. ולמה? שהבעלים נותנים חומש וכל אדם אין נותנים חומש. מסביר רש"י מה המסר שלנו, המקדיש את שדהו בשעה שאין היובל נוהג. בשעה שאין היובל נוהג, בית מקדש יש ויובל אין. ואז במקרה כזה, שכי אם אין בית מקדש, זה כבר דיברנו בגמרא בעבודה זרה, שאנחנו לא רוצים שום עסק עם בדק הבית, כי זה מביא לידי תקלה. אנחנו מדברים עכשיו במקרה כזה של אדם שמקדיש את שדהו בשעה שאין היובל נוהג. יש פה בדק הבית אבל יובל לא נוהג. למשל בבית ראשון בימי חזקיהו בסנחריב מגלה את אותם עשרת השבטים, 90 שנה יש בית מקדש ויובל לא נוהג, כי יובל נוהג רק בזמן שרוב ישראל על אדמתם והשבטים נמצאים במקומם. לדוגמה, מה הדין בכזה מקרה? אומר לו הגזבר פתח אתה ראשון, כי אם היובל נוהג, אומר רש"י, אז יש מחיר קצוב, שתי אחוזה. אם עכשיו היובל נוהג, אני לא צריך להגיד לו תציע מחיר, יש סלע ופונדיון לשנה, ועל הסלע ופונדיון הוא צריך להוסיף חומש כדין בעלים. אבל במקרה כזה שזה לא יובל נוהג, אז זה נידון כמו שדה מקנה, דהיינו פודים את זה בשוויו, אז אני צריך לשמוע ממנו הצעת מחיר, כמה הוא רוצה לתת בשביל השדה. זה התשובה. אם היובל נוהג, אם יובל נוהג, יש כל המושג של שדה אחוזה זה רק בזמן שיובל נוהג. מה? ככה התורה אומרת. כל הפרשה של שדה אחוזה זה רק בזמן שיובל נוהג. אין שדה אחוזה כשאין יובל נוהג. ולכן אומר רש"י, דיבור המתחיל שהבעלים נותנים חומש. רש"י, אומר רש"י, זה לא סותר. אומר רש"י, שהבעלים נותנים חומש. רש"י על המשנה. ולאחי נקד בשעה שאין היובל נוהג. דבזמן שנוהג אין צריך לשואלו בכמה תבדדנה, שהרי דמי הקצובים, בית קור ב-50 סלע. ובשדה אחוזה כמה הם. ובזמן שאין היובל נוהג נבדת בשוויה. כדתניה בשליפירקין, אין שדה אחוזה נוהג, אלא בזמן שיובל נוהג, הכל יבואר בגמרא עם המקור בפסוקים. זה הגזרת הכתוב. כל פעם שאדם בא לבדוק שדה אחוזה שלו, זה לא, זה שדה אחוזה שנבדת בשוויה, וכשאדם פודה שדה אחוזה בשוויה, כמו מעשר שני, אדם פודה, הוא הבעלים, הוא צריך להוסיף חומש. לא משנה אם עכשיו יובל נוהג או יובל נוהג, אותו דבר פה. זו שדה אחוזה שההנהגה בה זה כמו בשדה מקנה, כי התורה אומרת שכל הדין הזה של סלו פונדיון זה רק שיובל נוהג. אין יובל נוהג, אז ממילא לא יוצא בשנת ה-50, אז מה הפדיון שלו? זה לפי שוויו. אין יובל נוהג, אין כזה דבר חוזר לבעלים, שאתה פודה אותו לפי שוויו. אבל את הבעלים, בעלים שבא לבדות, התורה אומרת שכל פעם שהוא פודה הוא צריך להוסיף חומש, לא משנה מה המעמד של היובל.
למה לכם את החומש?
נכון.
למה לכם את החומש? כדי שוויות במה שהיובל אומר.
והתורה אומרת שכשבעלים פודה הוא מוסיף חומש. זה פסוק.
זה יש תורה שבעלתה.
זה הדין. פה אין, זה לא צדדים. זה ברור, זה פשט. תוספות קצת מחנץ יותר, אנחנו כבר לא עושים את זה עכשיו. אנחנו לא עושים את זה עכשיו. רק תוספות בסוף שואל את מה ששאלנו, ותוספות עוד נהיה את מה שענינו. באים ככה, המשנה ואומרת, אומר לו אותו גזבר, פתח אתה ראשון. למה אני רוצה קודם שהבעלים? למה פתח אתה ראשון? התשובה לזה, שהבעלים נותנים חומש. מכיוון שהבעלים נותן חומש, לכן אני בא ואני אומר, פתח אתה ראשון. כי הוא ייתן לי יותר. וכל אדם הם נותנים חומש. ממשיכה המשנה ואומרת, מעשה באחד שהקדיש שדה הוא מפני רעתה. היה לו שדה שהוא ניסה להתפטר ממנה, כי ההוצאות היו יותר מהכנסות, אז מפני רעתה הוא הקדיש אותה. אמר לו, אומר לו הגזבר, פתח אתה ראשון. אמר הרי שלי באיסר. אז הוא הציע על כל השטח איסר אחד. מה לעשות שלא היה בן אדם שנתן יותר מאיסר, ולכן הוא בעצם חזר וקיבל את זה. אמר רבי יוסי, לא אמר זה באיסר אלא בביצה. הוא לא אמר באיסר, הוא אמר ביצה. אני מוכן לשלם על השדה הזאת ביצה, לבדות אותה בביצה. שהקדש נבדה בכסף ובשווה כסף. אמר לו, ענה לו הגזבר, הגעתי חנו. עשו מכרז 60 יום, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא זכה. נמצא, מפסיד איסר, ושדה הוא לפניו. הרי כל מה שהוא הקדיש מפני רעתה, גם השדה אצלו וגם עוד נתן איסר. אומרת על זה המשנה, המקדיש שדה הוא בשעה ש אומרים, כתוב במשנה, אומרים לו פתח אתה ראשון. ועתניא קופים, שואלת הגמרא, למה אתה אומר במשנה את הביטוי אומרים, כאשר בברייתא מבואר שלא אומרים אלא קופים מחייבים אותו לבוא ולבדות. אומרת הגמרא, מה אומרים? נמי קופים. מה זה אומרים? אומרים לו שירצה. קופים אותו עד שיאמר רוצה אני. יש כן באחרונים פה מסע ומתן, שזה לא הכפייה שאנחנו רגילים שקופים אותו גם בשבט, גם במקל, אלא פה החידוש של הקופים זה קופים אותו בדברים. אבל אנחנו ככה אומרים, 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 שזה בעצם התוצאה הקופים. והיא בעצם אותו דבר רק בצורה, מעיקר האומרים. אנחנו קודם כל פונים אליו ומציעים לו. איצאי, אם הוא מקבל את ההצעה מה טוב. והיא לא, קופים. אני לא אומר לו בכמה לבדוק. את המחיר הוא קובע. אבל אני מחייב אותו שבמידה ולא יהיה מישהו אחר, הוא זה שפודה. זה מאוד לא פשוט, כי זה מתנגש לנו עם כל המקרה שדיברנו קודם ביחס הגיע הקדש. אני חושב שהתשובה הפשוטה צריכה להיות שכל מה שדיברנו שהגיע הקדיש זה אדם שיש לו במה לבדוק. אז אם יש לו קופים, אם אין לו, אז יש מצב של שדה אחוזה, קפיתי אותו, אבל לא היה אפשרות עכשיו שהוא ייקח את זה. אין מישהו. ככה כתוב.
אוקיי, כי
הוא רצה לתרום את היבב, שרמת את הדין, מה הבעיה?
שום דבר, אין בעיה.
למה אתה מכריח אותו לקנות את החברה?
לא יודע, ככה כתוב, הוא כופין אותו.
כופין אותו לצי הראשון, איך כופין
אותו? מה פה? אם הוא רוצה איפה כתוב כופין? מה זה כופין אם הוא רוצה? יפה. אז אני מכריח אותו. עכשיו מה יקרה אם אף אחד לא יבוא ויעלה את המחיר? אז הוא ישלם. זה נקרא קופים. זה מה שאמרתי. יש לו את הזכות הראשונה מרצון או מכפייה, זה לא בהכרח שהוא יקבל את השדה. הוא יכול לבוא ולומר כמו שהוא רוצה, הוא יקדיש שדה והוא לא רוצה את זה בחזרה. אז הוא יכול לבוא ולהציע שקל. יבוא אחריו מי שיציע 10 שקלים, נגמר סיפור, הוא מחוץ למכרז. אבל רעיונית, קופים אותו, הוא הראשון. אז במקרה כזה של שדה מפני רעתה שאין מישהו אחר שיבוא וירצה, אז הוא ייקח את השדה. מה זה משנה?
יום הראשון, אחרי שנה.
למה אין הפקמינה? חודשיים אחרי.
לא, השני שעשייה.
כן, אני עוד אחד בצינות. זה קורה מתי שהגזבר מחליט שרוצה למכור. אני לא חייב למכור שדה. אני קיבלתי הקדש, אני הגזבר. אני מזהל עכשיו את ההקדש. אז אם אני צריך עכשיו את המקום הזה לקרקע, אז אני לא קודד את זה. אני חושב שאני צריך לחזור. אני מוכרח לחזור להתחלה. לא לערבב בין פרשייה לפרשייה. יש מקרה שאדם הקדיש שדה להקדש, והשדה הזאת נופלת בכניסה להר הבית. ואנחנו בדיוק דיברנו על הרחבה, ואנחנו רוצים לעשות שם רחבה יפה, עם נטילת ידיים, עם ביס הכיסא וכו'. נפלא. בכזה מקרה הקדיש אומר לו תודה רבה, לוקח את השדה ומתחיל לעשות שיפוצים. אם יבוא עכשיו הבעלים ויגיד שהוא רוצה לקנות אותה, אז להקדש אין מה לעשות, כי הבדיעה היא על כורחו של הגזבר. במידה והוא לא יבוא מיוזמתו וירצה לקנות אותה, אנחנו נשאיר את זה ונשמח מאוד שהוא לא ייקח את זה. זה אופציה אחת. יש מקרה שיש שדה, שהשדה הזאת היא נמצאת בחיפה צד ימין. לגזבר אין מה לעשות עם זה, אין אנשים שיתפלו בשדה, אין מי שיהיה ליד השדה. בא הגזבר ואומר אני לא רוצה את זה, אני מוציא את זה למכרז. מתי עכשיו? הרגע. אין לי מה לעשות עם זה. מי הראשון שצריך לתת הצעה במכרז? כתוב פה אומרים. בברייתא כתוב כופים, והתשובה היא אומרים בכפייה. זה התשובה. וזה מדובר שאין היובל נוהג. גם כשאין היובל. כי כשהיובל נוהג אני לא צריך את זה. כן? ודאי. שאם לא יהיה מישהו אחר הוא זה שיקח את זה. יכול לבוא להגיד אין לי. מה? כדי לספר לנו את החלק הזה של הפותחים. עוד מה שירה. מה השאלה?
יש לו מצווה למדוד המשך הגמרא. זה
שהוא על העתיד.
נו. נכון. מה פרוש? מה הבעיה?
הוא מקדיש משהו אחרי לקופים אותו לגב.
מדויק. יכול לא להקדיש, זה הכללי. אני לא מבין מה השאלה. אומרת עכשיו הגמרא, אומרת עכשיו הגמרא, אנחנו רק שואלים שאלה פשוטה. באה עכשיו הגמרא ואומרת שהבעלים נותנים חומש. שואלת הגמרא, מהי עירייה שהבעלים נותנים חומש? למה אתה צריך לבוא מצד זה? שהבעלים נותנים חומש, תיפוקלי, דאיידה, דחביבה לי, תפי, ופריקלה. אני עכשיו כבר לא נכנס, ואיבדנו את הזמן. אבל כתוב פה סברה, שהסברה הזאת אומרת דבר כזה. בשביל מה אני צריך לבוא לדבר איתך על חומש? תגיד פשוט מאוד, הוא בא לשדה. מדובר פה על שדה אחוזה, זה היה של אבא שלו, סבא שלו, סבא של סבא שלו, סבא 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 שלו. יש לו משיכה, יש לו עניין עם השדה. וכיוון שהוא קשור אל השדה, זה הסיבה שהוא יבוא לבדות את זה. ולכן אני פונה אליו. עונה הגמרא, אתה צודק. ועוד שואלת הגמרא, מצוות גאולה באדון, וזה לפתור את כל השאלות מסביב. יש מצווה על בעל השדה לבדות את השדה מיד ההקדש. אז מכיוון שיש מצווה על בעל השדה, למה אני צריך לספר לך חומש? עונה הגמרא, הכל אמת. חדה ועוד כמה, חדה, דאיידי דחביבה עלי, תפיק ופריקלה. ואני חושב שלמה הגמרא צריכה להגיד חדה, כי זה לא מספיק. כי זה שזה חביב עליו, ובאמת הוא ירצה לבדות את זה, אבל הוא גם יודע שהוא מוסיף חומש. אז הוא בהצעה שלו שהוא מציע, הוא עושה את החשבון עם החומש. אז זה לא סיבה מספיקה, יש עוד סיבה. ועוד, כי מצוות גאולה באדוני, אז יש לו גם מצווה לעשות את זה. ועוד, שהבעלים נותנים חומש, אז זה אינטרס שלנו שהוא זה שיקח את השדה. כי על כל מחיר שהוא לא יציע, אני מקבל עוד 25% חומש מלבר, שזה רבע מבפנים. ממשיכה הגמרא, זה בשדה אחוזה. אבל הדין הוא בשדה אחוזה. יכול להיות, אבל הגמרא עוסקת בשדה אחוזה. אני אסביר גם עוד רגע למה. מעשה באחד, שהקדיש שדהו מפני רעתה. ויש לנו מחלוקת במה הוא פדע אותה, באיסר או בביצה. לימה באקה מפלגין, דרבי יוסי סבר שווה כסף ככסף. ולכן הוא מדגיש בביצה, ללמד אותם שלא צריך לתת כסף, אפשר גם לתת שווה כסף, וזה כמו הכסף. ורבנן סברי שווה כסף אינו ככסף. אומרת הגמרא, והקיימלן זה שווה כסף ככסף. אתה מתווכח עם גמרא מפורשת שהגמרא אומרת בבבא קמא בדזיין ישיב לרבות שווה כסף ככסף? זה לא כתוב בנזיקין. תורה אומרת כלל, ישיב, אבל תורה אומרת כלל, בניינה, בכל מקום שיש לנו לידון של כסף, שווה כסף ככסף. ולכן חוזרת הגמרא ואומרת, כולה על מה שווה כסף ככסף. ואחה בפודין בדבר שאין בחומשו שווה פרוטה כמפלגי, זה המחלוקת. האם אני יכול לבדות בדבר שכשאני בא לעשות את החומש, בחומש אין שווה פרוטה? תנא קמא סבר איסר, למה? כי בתוך איסר יש 8 פרוטות. דאיקה בחום שישווה פרוטה פרקינן, כי בחומש שלו יש שווה פרוטה, ולכן אפשר לבדות באיסר. רב יוסי סבר כביצה נמי פרקינן, דהיינו כמה שווה ביצה, אומר תוספות בשורה האחרונה בסוף העמוד, ביצה שווה פרוטה. שתנו הביצים, חבל אומרים מזמן. ביצה שווה פרוטה, אז אם ביצה שווה פרוטה, אז החומש זה פחות מפרוטה. אז לפי רב יוסי אפשר לבדות על זה, ולפי תנא קמא אי אפשר לבדות על זה. אומרת המשנה, אבל פה במשנה צריך טיפה סבלנות, לא הרבה, אבל טיפה. אומרת המשנה, אחד אומר הרי שלי באפר סלעים. זה כבר הפשט. אמר לו, הגעתיך, נמצא מפסיד איסר, ושדהו לפניו, סתמה כרבנן. בא המסר של הגמרא ואומרת, מה המסר? וסתמה, הרי אמרנו שקודם דיברנו מחלוקת, ביצה או איסר. אנחנו רוצים להוכיח כדעת על הכמה שאנחנו סוברים שבאמת במה פודים, רק בדבר כזה שהתוצאה שלו נותנת חומש. עכשיו באה המשנה ואומרת דבר כזה. אמר אחד הרי שלי בעשר סלעים, ואחד אומר ב-20, ואחד אומר ב-30, ואחד אומר ב-40, ואחד אומר ב-50. הנחת עבודה, עוד לפני שאני רואה בכלל פשט. אמירה לגבוה כמסירה לאדיות. האמירה לגבוה זה כבר מחייב. אם אתה אמרת 50, זאת אומרת שאתה כבר קנית את זה בהקדש ב-50. מה שקרה, חזר בו בשל 50. הלך, עשה בדיקה, אין לו כסף. אין לו. מה עדין? ממשכנים מנכסיו עד 10, זאת אומרת, יכול להיות שאני פותח מכרז. עכשיו, הצעת מחיר ב-40 יש לי. אז מה הנזק שיש לי עכשיו? 10, לשלם אין לו. אני ממשכן בנכסיו 10, 10, וחוזר להצעה של 40 ונותן את זה להוא ב-40. חזר בו של 40, ממשכנים מנכסיו עד 10, חזר בו 30, ממשכנים מנכסיו עד 10, חזר בו של 20, ממשכנים מנכסיו עד 10, חזר בו של 10, מוכרים אותו בשוויו, ונפרעים משל 10 את המותר, כי בעצם את הקרקע שווה 3. אז את היתרה הוא יצטרך לשלם. עוד לא הסברנו, קראנו. הבעלים אומרים ב-20 וכל אדם אומרים ב-20. זה ברור. רק החשבון עוד לא ברור. אחד אמר ב-20 והבעלים אמר ב-20. ודאי שהבעלים קודמים מפני שהם מוסיפים חומש, אז הוא בעצם משלם 25, אז ברור שהוא קודם. מה קורה אבל במקרה הבא? אמר אחד הרי שלי ב-21, כמה הבעלים אמר? 20. בא בן אדם נוסף ואומר 21, מה עושים בלי להפוך את הדף? אומרת את זה המשנה, הבעלים נותנים 26. פה החומש. מה התשובה? רגע, עכשיו אנחנו גם משתדלים להסביר, אבל צריך אביר. קודם כל מה הדין, מה הוא נותן? 26. וכדי שזה יהיה בהיר לגמרי, מה קורה אם בא אחד אחר ואמר ב-22, אז הבעלים נותנים 27, ואם בא אחד אחר ואמר ב-23, הבעלים נותנים 28, ואם אחד אמר ב-24, הבעלים נותנים 29, ואם אחד אמר ב-25, הבעלים נותנים 30, ופה עצרנו. החידוש הוא שהם מוסיפים חומש על עילויו של זה, עכשיו אפשר להסביר. והחידוש הוא שהם מוסיפים חומש על עילויו של זה. אנחנו יודעים תמיד יד הקדש על העליונה. אני מאחד גיסא לא יכול להפסיד את ההקדש, מצד שני אני לא יכול לדרוש מבן אדם לתת מה שהוא לא רצה לתת. דהיינו, בן אדם בא והציע 20, כמה בפועל הוא צריך שלם? 25, הוא צריך להוסיף חומש מלבר, שזה רבע מבפנים, אז הוא צריך לתת 25. מצד ההקדש זה האידיאלי, אחד הציע 20 והוא הציע 20, שניהם בקרן זהים, יש פה עוד תוספת חומש, ודאי שהוא מקבל. מה אבל קורה באופן שבא פה בן אדם ומציע ב-21? למין האמת, ההצעה של מי יותר טובה זה שהציע ב-21. למה? כי הוא בא ואומר שערך הקרקע היא לא 20, אלא ערך הקרקע 21. אבל מצד שני, אם אני אתן לזה שהקרן שלו, שההצעה שלו היא הצעה יותר טובה, שמעמיד את הקרקע על 21, אני מפסיד את ההקדש. כי הרי אם הייתי נותן להוא בהצעה של ה-20, ההקדש היה מקבל 25, ואני לא יכול להפסיד את ההקדש. אז מה אני עושה? אני אומר ככה, ההצעה שלך של ה-20 עומדת במקומה, ועל ההצעה שלך אתה צריך להוסיף חומש, זה ה-25. אבל יש לך טעות בערך הקרקע. הקרקע לא מוערכת ב-20, אלא ב-21. אז תוסיף עוד אחד, שזה אתה לא הערכת, כדי שהקדש לא יפסיד. אנחנו לא שואלים אותו מה הוא התכוון. יד הקדש על העליונה. אנחנו תמיד עושים לטובת העליונה. ממשיכים הלאה. אני הבנתי אותך, ממשיכים הלאה. אנחנו בשלב א', כן, אנחנו בשלב א', על האחד הזה אין חומש. על האחד הזה אין חומש, לכן קראתי את המשנה עד החלק הזה. ועל זה אין חומש, ואין, למה? כי זה הסיום שקרה, כי זה אומר את המשנה שאין מוסיפים חומש על עילויו של זה. זה שאלה את המחיר לא נותן לי חומש. זאת אומרת, חזרנו לסוגיה שלנו. אם עכשיו אני בא ואני מציע להקדש 20, ובא בן אדם והציע להקדש 24, אני עכשיו לא מדבר על ה-25, זה סוגיה בפני עצמה, אני צריך לברר למה 25 ו-30, לכאורה אנחנו אותו דבר. זה לא יודע לענות עכשיו, אבל גם המשנה לא יודעת לענות, זה הגמרא תבאר. אנחנו עכשיו ניקח את המחיר המרבי כרגע 24. כשאני בא, כבוד הרב, ומציע עכשיו להקדש 20, ובא מישהו ומציע 24, רגע, אני 25, נכון, אני חייב לפתוח, אני הצעתי 20, יכלתי להציע 5, הצעתי 20. כשאני הצעתי 20, בעצם מצד ההקדש יש פה הצעה ב-25. עכשיו, מצד הקונה בא פה הצעה יותר טובה, שבעצם באה ואומרת שהקרקע לא שווה 20, אלא הקרקע שווה 24. אם אני אתן את זה לקונה שנותן הצעה יותר טובה ממני, הקדש מפסיד. מצד שני, אני באתי ואמרתי שאני נותן 20 ועוד 5. זאת אומרת, זה לא הצעה ב-25, זה הצעה ב-20, שעל ה-20 מוסיפים חומש. עכשיו, אותי נותנים לי, כי אני לא יכול להפסיד את ההקדש, ומה הוא יהיה רק 24 ומני יהיה 25. אבל אם נותנים לי ב-20, אתה מפסיד את ההקדש, כי אתה מוכר את הקרקע לפי ערך של 20, בזמן שהקרקע שווה 24. ולכן אתה משלם את ה-4, כי אתה בעל הקרקע. אתה חייב. יש חייב, נכון? או, עכשיו עכשיו יש פה שאלה של עורך דין. לא, כי עורך דין אל עורך דין. עכשיו יש לנו שאלה אחרת, מה אני יכול לעשות כדי להתגבר על הבעיה? לא רוצה, אומר הראש, כפי שמבואר בשיטה מקובצת אות א', לכאורה נראה, אבל אני לא במקום נכון, נותנים 26 גיליון, קצת קשה, וכי מפני שיעלה בדמים יותר מכדי שוויה נקוף לבעלים לתת, וגם כאב לנו. אז עכשיו בא בן אדם ואומר, מה אכפת לו לזרוק 24, ומשנים כבר אוהב אותך, הרי אתה תהיה חייב לקחת את השדה, כי הוא עושה את החשבון מיד 20 ו-25, הוא מציע 24, מעלה את זה מעל השווי, כי השווי האמיתי זה 20, או השווי האמיתי זה 18, רק בגלל שהוא בא לקרקע הוא אמר 20, אבל בא מישהו שרצה מזמן לדפוק אותו. אנחנו גם מדברים ב-20, זה קל לנו, אבל אם אני מדבר על שדה ששווה 10 מיליון, והוא עכשיו היה צריך לבוא ולבדות את זה ב-12.5 מיליון, ועכשיו מישהו בא ומוסיף על 10 מיליון שלו עוד 2 מיליון, זה לא חייב להיגמר בסלע, זה יכול להיגמר גם במיליונים. מה הדין פה? תמיד הוא יפסיד, השאלה מה פחות. אנחנו בעלים, כבעלי מקצוע, אתה כבר הפסדת, דיברת. עכשיו השאלה מה עושים עכשיו? אומר על זה הראש, ויש לומר, אם יראו הבעלים שיעלו יותר משובו, יאמרו תבדו אתם, ואני אעלה את החומש. אתה מציע הצעה כזאת, אין בעיה. קח אתה את המחיר, אני מוסיף חומש על מה של ההצעה שלי. זה שהוא... הוא לא מקבל שדה, את החומש הוא נתן, ו... לכן, מה התשובה לזה כתוב פה ככה. זה ברור שאם הוא מקדיש שדה ולא מעוניין לקחת אותה ולא ליפול, אז הוא לא יציע 20, אז הוא יציע שקל. בלי שום פרופורציות למחיר, שכל הצעה שתבוא, שהיא תהיה בעצם יותר גבוהה מהקרן שלו עם החומש, היא תיקח את השדה, זה ברור. אני. עכשיו, השאלה הבאה תהיה, אז אני אומר לך שהוא יכול. זה כתוב במשנה. בן אדם בא ופודה שדה לפי מה שהוא רוצה.
מה זה כופים אותו?
כופים אותו להיות פותח ראשון, זה כתוב. אז זה יגיד שקל. אז לכן ראינו בגמרא שיש כמה טעמים. שכשאני מציע לו שדה, יש לו כמה חשבון, זה שדה אחוזה, זה שדה שהיה של אבא שלו. אז יש לו עניין בגלל שזה שדה של אבא שלו, ויש לו את החביבות וכו'. ואם יקום האוי ברחוכם שלו, ואם הוא יבוא לשאול אותנו, אנחנו נגיד לו, אל תקדיש, אתה רוצה, תיתן כסף, מה אתה מקדיש? אבל הוא כבר יקדיש. אם הוא לא בא לשאול, אבל אם הוא יבוא לשאול ויגיד לי, אני לא יכול לבדות, אני לא רוצה לבדות, או אין לי יכולות, אז אם לא תציע שקל, ולא תזכה במכרז. יכול להיות שהוא יציע 20 וגם אז הוא לא יזכה במכרז. כי אם יבוא עכשיו מישהו שיש לו שדה ליד ויחליט שהוא רוצה להרים שם הבית, הוא צריך את השטח הזה לבן שלו, ויש לו את האפשרויות, אז הוא יגיד 30. והוא אומר לו שלום, והוא נעלם, בזה זה נגמר. וכאן בא הגמרא עכשיו להסביר את ההמשך. הוא הראשון שנתן את המחיר. וזה שנתן ראשון אמירה לגבוה כמסירה לאדיוט. פה מתחיל הסיפור. אמרת. אמרת 20, זה נקרא קנית ב-25. כי אמירה לגבוה... מה? נכון, אבל מה לעשות שהקדש כבר לא יכול להפסיד? אז האמירה שלי מחייבתי ב-25. ועכשיו שהקדש מפסיד, אני צריך למלות חסרונו. כי זה הכללים. כן. שלא יקדיש, מזה זה מתחיל. אומרת על זה הגמרא. עוד אומרת המשנה, לא יאומן. אומרת המשנה, אמר אחד, הרי שלי ב-26. אם רצו הבעלים ניתן ל-31 סלעים ודינר, הבעלים קודמים. ואם לאו אומר לו, הגעתיך וכל זה אנחנו צריכים לבאר. אמר רב חיסדא, לא שאלו, מתי אני אומר שזה שאמר 50 והבא אחריו אמר 40, אז הוא מסתפק בהקדש לתת להם רק את ה-10, ממשכנים לו 10, אלא שבין 40 עומד במקומו. אבל אין בין 40 עומד במקומו, משלשים ביניהם. אבל אם עכשיו מתברר שגם זה מ-40 חזר בו, ועכשיו הקדש מקבל רק 30, אז פה אני לא מסתפק ב-10. פה אני בא ואני אומר, רגע, מה אתה הזקת את הקדש? בין 50 ל-40 זה אתה לבד. בין 40 ל-30 אתם שניים. אז בחלק הזה שבין 30 ל-40 מחלקים ביניהם כל אחד 5, ובחלק העליון הוא משלם את ה-10. אז הוא ייתן 15 והוא ייתן 5. למה? כשהוא אמר 50 הוא לא נמצא בתוך 40 גם? לא, זה לא אמרתי מתי. אמרתי רק דבר אחד, שאם עכשיו גם ההצעה של 40 נפלה, אז זה שהציע 50, עוד פעם, זה נבדוק. לא, לא, לא. אומרת הגמרא, אמי, שואלת הגמרא, כתוב במשנת נם, חזר בו של 40 במשכנים עד 10, ואם כי דבריך רב חיסדא, אמי, ליתן בר 50 בהדי, למה הוא מ-40 נותן את כל ה-10? הרי יש לו שותף, הוא 150 לפי רב חיסדא, שהוא צריך לתת 5 והוא 5, למה ממשכנים על 10? עונה הגמרא, דלק בין 50, במשנה מדובר במקרה שהיה רק הצעה של 40 ו-30. חזר בו בין 30 ממשכנים מנכסיו עד 10, המאי, וליתן דה בין 40 בהדי, למה לא נשתף גם את ההוא מ-40 עם ההוא מ-30? דלק בין 40, מדובר במקרה שיש רק בין 30 ו-20. חזר בו בין 20 ממשכנים מנכסיו עד 10, המאי, ליתן דבן 30 בהדי, בוא ניתן את ההוא מה-30 איתו. עונה הגמרא, דלקה בין 30. אומרת הגמרא, יחי, אי, מה סייפה? בוא נמשיך הלאה. חזר בו בשל 10, מוכרים אותה בשוויה, ונפרעים משל 10 את המותר. למה? ליטיב זה בין 20 בהדי, איפה הוא 120? מה תענה? וחית עם ההכנה מדלקה בין 20, כמו שהסברת לי נפלא עד עכשיו, יחי נפרעים משל 10, נפרעים ממנו מבעלה, מה זה משל? זאת אומרת שיש פה עוד מישהו, ואתה לוקח ממנו מהעשרה, חוץ ממה שאתה לוקח מההוא. זאת אומרת שכן היה פה מישהו ב-20, אז היה גם אולי גם מישהו ב-30 וב-40 ו-50, אלא חוזרת בהגמרה, טעות, אמת. אמר רב חיסדא לא קשה, כאן בבת אחת, כאן בזה אחר זה. וזה התשובה לשאלה. זה לא חוכמה. כאן בזאת אחת, כאן בזה אחר זה. אומרת הגמרא ככה. אם הוא בא ואומר בבת אחת, אם זה היה מה? הם חזרו בהם ה-50 ו-40 בבת אחת, פה נמצא דברי רב חיסדא משלשים ביניהם. ואז אני אומר, מה הצעה שקיימת עכשיו 30? מי הזיק את ההקדש? זה מה-50 שבעצם היה צריך לתת גם עד ה-30, וזה מה-40 עד ה-30. אז בחלק בין ה-40 ל-30 משלשים ביניהם. ואם אני אלך הלאה, אז בעצם כתוב פה ככה. הגענו להצעה של 10. חזר בו ה-50, 40, ה-30, ה-20 בבת אחת. אז ההוא מה-50 נותן ככה. עד 10 ו-40. עוד חצי עד ה-30. עוד שליש עד ה-20. עוד רבע עד ה-10. ואם יחזור בו מהעשר, אז עוד חמישית בחלק הזה שיהיה הפסידה מתוך העשר. זה נקרא משלשים. אבל אם זה לא היה בבת אחת, אלא היה הצעה של 50, חזרתי בי, הצעה של 40 קיימת. מה אני הזקתי את ההקדש? 10, ממשכנים 10. עכשיו חזר בו מ-40, בסדר, אז הוא מתמודד לבד. אז פה אני חוזר עד ה-30, אז משכנים אותו 10. עכשיו חזר ה-30, אומרת הגמרא, תניא נמי אחי, חזרו כולם כאחד משלשים ביניהם. והנזנן במשכנים מנכסיו עד 10. התשובה היא אל הלב שהוא אמינה כדר אבחיז, תשמע אמינה, יש בבת אחת ויש בזה אחר זה. אם זה בזה אחר זה, זה המשלשים. בבת אחת, אז כל אחד בבת אחת משלשים, בזה אחר זה כל אחד נותן את חלקו. איקה, ויש כאלה שהביאו את אותו דבר דרמי לאומיר, מה הביאו את זה כקושייה ותשובה. תנן, חזר בו של 10, מוכרים אותה בשוויה ונפרעים משל 10 את המותר, והתניה משלשים ביניהם. אמר רב חיסדא לא קשה, כאן בבת אחת, זה המשנה. ואז אני אומר משלשים, כאן זה רב חיסדא, כאן בזה אחר זה, זה בעצם במקרה כזה, שבזה אחר זה הבעלים אומרים ב-20, וכל אדם אומר ב-20. למימרא, זה חומש עדיף. אז על פניו מה המסר שלנו? כיוון שהבעלים נותן חומש, אז הוא קודם. אז אם הוא אמר 21, מכריחים אותו להוסיף את האחד הנוסף. ורמינו.
רגע, מי אמר?
הבעלים אמר 20, בא מישהו מעבר 21. אני לא יודע למה, זה מה שכתוב במשנה, אנחנו לא אומרים למה, אנחנו אומרים רק מה כתוב. מה כתוב? אני קורא איתך ביחד. למימרא דחומש עדיף, ולכן אני פונה אל ההוא מהחומש, אבל כיוון שמישהו יצא 21, אני לא יכול להפסיד את ההקדש, אני מוסיף את החומש. אין לי מושג. נו, אז מי הפסיד? אבל הוא יצא 20, ומישהו יצא 21. ורמינו. אין לי מושג, אני רק יודע מה כתוב. ורמינו. בעל הבית אומר בסלע. מה קורה אם בעל הבית אומר לגבי מעשר שני, אני רוצה לבדות את הפירות בסלע. אין לו כוח לסחוב לירושלים, ונתן בכסף. אומר בסלע. ואחד אומר בסלע ואיסר. בא אדם אחר ואומר, אני נותן סלע ועוד איסר. של סלע ואיסר קודם. למה? מפני שמוסיף על הקרן. אז מה אני רואה? שאותי לא מעניין מה הוא אומר, וגם לא מעניין אותי החומש.
הקרן
מעניין אותי. אני חוזר עוד פעם, כי נראה לי זה לא היה ברור. במשנה רואים דבר אחד, אני לא מסתכל רק על הקרן, אלא מעניין אותי גם החומש, ולכן אם מישהו מציע לי 20, ומישהו מציע 21, אבל מכוח החומש זה 25, אז אני פונה לזה שנותן את החומש. במעשר שני אני רואה, אם יש מישהו שנותן קרן סלע, ומי שנותן סלע ואיסר, אפילו שאם תעשה סלע פלוס החלק של החומש, אז אתה בסלע ודינר, שזה בעצם שני איסרים. ועכשיו בפועל, בגלל שאתה, הוא נתן סלע ואיסר, כביכול אתה מפסיד את המעשר שני. ופה מונחת התשובה. הכא דחומשא רווחא דהקדש הוא חומש עדיף. הכא דחומשא רווח דבעל הבית. קרנא תפרוק שפיר, חומשא לא אכפת לו. אומרת הגמרא, מאוד פשוט. שמה במעשר שני, ונתת הכסף ועלית ואכלת, זה הכל מדבר עליו. אז ממילא אותי מעניין הקרן, איך פודים? במה פודים? במחיר המרבי. אין לי שום אינטרס שיהיה עוד חומש, פחות, זה לא עניין שלי, זה לא הפדיון שלי. אני מאוד שמח, יש יותר מעשר שנים בירושלים, אבל אני לא מתעקש, זה לא עניין שלי, אני צריך לדאוג, לפדות במחיר הגבוה. הפדיון זה קרן. אצלנו, החומש הזה למי הולך? להקדש. אז יש לי אינטרס להתייחס גם לחומש. אמר אחד, הוא שלי ב-25. ב-25 נותנים 30. ופה הגמרא בעצם באה להבין את המקרה האחרון של המשנה. יש לך פה בן אדם שהציע 25, יש אדם שהציע 30. זה שהציע 25 הוא הבעלים, מה פורשו? הוא הציע 20 ועוד 5 זה החומש. סך הכל 25. בא בן אדם ומציע ב-30, אני הולך ופונה ונותן את זה למי? לאותו בעלים המקורי, דהיינו זה שמוסיף חומש, למה?
אבל הוא צריך לשלם 30
בעל חומש. הרי, אז שניהם משלמים 30, אז מה הוא עדיף עליו? זה בעצם מה שקשה לגמרא במקרה האחרון. מה ששאלת קודם, מה?
למה מרחים אותו לשלם את החמש? תן לה הוא וזהו.
זה מה שהוא שאל את זה בגמרא, במשנה. זה השאלה של הגמרא. אומרת הגמרא, זה אמר אחד הרי הוא שלי, ב-25 נותנים 30, ולאמרו הבעלים, את אגב הבחירקין, מה יש? בא בן אדם במקומנו, נתן 30. עונה הגמרא, אמרו בעלים דינר, מדובר שהוא אמר 20 ועוד דינר. אז אם הוא אמר 20 ועוד דינר, אז זה 30 ודינר. אז לכן אני נותן לו. וליתני דינר, אז למה זה לא מופיע במשנה? לא דק. הפרוש לא דק, אתה לא מדבר על הפלאים, הוא לא מדבר על השאריות הקטנות. אומרת אמרה, ולא? והקטנים רצו הבעלים ליתן 31 ודינר בעלים קודמים, אז הנה אתה רואה שכן מדברים על הדינר? אלא אמרה ודאמרו בעלים פרוטה, ופרוטה לא דק, זאת אומרת, אתה לא מזכיר את העניין של פרוטה, מדבר רק על פלאים ודינרים. ואם אבל הבעלים לא היה אומר 20 ופרוטה, אז אין החנמי, מי היה אומר? אומר לו, בבקשה, הוא נותן טוב המחיר, דבר איתו. שהם מוסיפים חומש על אילויו. אמר רב חסדא, לא שנו אלא שלא נשום הקדש בגימל. מתי אני אומר שהבעלים מוסיפים חומש על אילויו של זה? זאת אומרת, הבעלים לא מוסיפים על היתרה, אלא שלא נשום הקדש בגימל. אבל נשום בגימל מוסיפים. אז הבעלים צריכים להוסיף חומש כמו שרב חסדא טוען. תניא למה יחי כמו רב חסדא, בית שמאי אומרים מוסיפים הבעלים חומש על אילויו של זה, ובית הלל אומרים אין מוסיפים. ספר לי המקרה, איך ידעמי? אם לא נשום, אם מדובר שהשדה בשלושה לא נשום, מה הייתה מדי בית שמאי? אז למה בעלים מוסיפים חומש על אילויו של זה? הרי זה לא השווי של השדה, אלא די נשום. לימא דרב חסדא דאמר כבית שמאי? אז מה יש פה? מחלוקת בבית הלל לבית שמאי. ומדובר שהיה פה נישום על ידי ג' כאשר בית הלל אומרים לא מוסיפים. איך יכול להיות שהרי בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה? לעולם עונה הגמרא באמת דלא נישום. ולמה מוסיפים בעילויו חומש גם בלא נישום? ובית שמאי מחמירים, זאת אומרת, זה לא מעיקר הדין, ובאמת רב חסדא מדבר כדעת בית הלל. אז רב חסדא מה הוא אומר? לא שאלו אלא שלא נישום. וכל המחלוקת של בית הלל ובית שמאי, אבל אם זה היה נישום, אז באמת סוברים בית הלל, וזה אין לך מחלוקת שהוא מצריך להוסיף את החומש. איבא את אימה, לעולם דה נישום. ואיפוך, בית שמאי אומרים, אין מוסיף, ולבית הלל, מוסיף. אם ככה, וליתן גבי כולה בית שמאי וחומרי בית הלל, אז למה אופן מופיע במשנה בעדויות? אלא לעולם דה לא נישום. ובית שמאי מחמירים כמו זה תירוץ הראשון. אמר אחד הרי שלי ב-26. רצו להוסיף אין, לא רצו לא. מה הטעם שלא קופים אותם? אמרי, את אגב, הבחריקין, בא בן אדם במקומנו ונותן סכום יותר גדול. שואלת הגמרא, ודינר מה יביא דתי? אז מה עושה פה עכשיו הדינר? ורשי מסביר למטה, אמרת אין מוסיפים חומש על עילויו של זה. אמר אף ששת אחי כמר, אם רצו בעלים מעיקר על איתן חשבון המגיע ל-1.30 ודינר, איך ידע מי? דאמרו ב-21. אז מההתחלה היו צריכים לתת 26 ודינר, ואתו הבעלים קודמים, ואם לאו, אומר לו יגעתך. אז אם עכשיו הבעלים רוצה, הוא קודם, ואם לא יכול לומר לו, אתה נתת את אותו מחיר, יש לך ממי לקחת, כך מי שלא.